רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים תוכנה בחסות Wix Engineering, המנוע ההנדסי שמאחורי פלטפורמת בניית האתרים הגלובלית והמצליחה. האזינו בסוף הפרק לפינת החסות של Wix Engineering, שם תוכלו לשמוע רעיונות מרתקים עם אנשי הפיתוח של Wix על תובנות מעניינות, קוד פתוח, תרבות של מפתחים ואתגרי הפיתוח עמם מתמודדים המפתחים בחברה.
טוב, אז תראו, אנחנו ככה לקראת הפרק של, שעשינו לייב, הקלטנו פרק פעם ראשונה לייב, שבעצם הנושא היה מוזיקה. כל הפודקאסטים ברשת כמעט הקליטו, גם עושים רפואה ועושים טיול, עושים שיווק ועושים עסקים, ובעצם הנושא היה מוזיקה, וזה היה אתגר בשבילנו, להגיד איך אנחנו עכשיו גם מדברים לקהל שרובו אגב לא היה מתכנתים בלייב, וגם תוכנית שהיא להקלטה, ואחר כך מתכנתים יקשיבו וירצו לקבל איזה ערך. אז כמובן ששילמנו איזה מחיר קטן, אבל עשינו פרק שהוא יותר קליל. אפשר להגיד שהוא מחולק לשני חלקים, נכון עמית? משהו כזה?
כן.
שהחלק הראשון יותר בעצם מדבר על איזה דרך של אלון, שתשמעו עליו כמוזיקאי, ואיך הוא התפתח והגיע לאיזה תובנה מסוימת, ואחר כך אנחנו מקשרים את זה בעצם לחלק הטכני. בגדול אפשר להגיד אמפתיה ורגש בתכנות והקשר למוזיקה. לדעתי מאוד כדאי לכם להקשיב, גם עמית וגם אני הושפענו מזה לגישה קטנה קצת של איך לתכנת ולחבר לזה קצת רגש, למרות שזה נשמע מוזר. אם אתם סקרנים, אני חושב שכדאי לכם להקשיב.
כן, אני חושב שזה פרק מאוד מעניין. אל תיבעלו באמת ככה הנושא הכללי, אולי הלא קשור, אבל יש פה נקודה שאני חושב שהיא מאוד 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 עמוקה וחזקה, שאני אישית הנושא הזה מסתובב לי בראש, ככה כבר מאז שהתחלנו לעבוד על הפרק, עד עכשיו, אחרי הפרק. זה נקודה שיכולה להקפיץ אתכם גם מבחינת התכנות שלכם וגם בכל תחום בחיים. וזהו, אני מקווה מאוד שתהנו, אנחנו התרגשנו לעלות על הבמה, זה הייתה אני חושב פעם כמעט ראשונה, ראשונה של חן, שלי כמעט ראשונה, אני גם דרך אגב ניגנתי בגיטרה, קצת הופעתי, אבל זה משהו
בעברך המפוקפק.
המפוקפק, וזה היה אי שם בעבר, אבל זה היה ממש כיף גדול, וזהו, תהנו מהפרק, תלמדו, זהו.
יאללה, אוהבים אתכם, תעשו חיים.
עושים תוכנה.
זה יעזור.
תודה רבה.
אלן. טוב, ועכשיו הכי חשוב, האורח שלנו, אלון שחם, בינתיים הוא מג'מג'ם שם על הפסנתר. אלון הוא יזם, מוזיקאי, מתכנת iOS, ויש לו סטארט-אפ בשם קומפוז, שרוצה להנגיש את למידת המוזיקה לעולם בעצם. סטארט-אפ שזכה בכל מיני תחרויות, אלון היה באקסלרטורים, הוא בין המתכנתים הראשונים של iOS שהיו בארץ, הוא מנגן בכינור מגיל 10, מפסנתר מגיל 5, נכון? יש לו להקה שמנגנת מוזיקה צקה, שזה משהו עם ג'אז ועוד כל מיני דברים, אז קבלו אותו לפה. אלון, בוא אלינו.
איזה התחלה, אה?
התחלה מדהימה, אחלה נגינה, נהננו.
אלן.
שלום. טוב, תשמע, בוא נתחיל, אלון. אנחנו ככה היום, ניתן לכם ככה שלוש שורות על הפרק, אנחנו הולכים לדבר על בעצם מוזיקה ותוכנה ורגש, כל הקשר ביניהם ואיך זה מתחבר לרגש. אנחנו נתחיל בהיכרות עם אלון, שיש לו סיפור ממש מעניין, שניסינו ככה לנקז לחצי שעה, שזה לא פשוט. אחרי זה נסביר איך זה קשור לתוכנה, ואז נעשה מין סיכום כזה. אז תשמע אלון, הסיפור שלך, אתה גם מתכנת, אתה גם מוזיקאי, וזה קצת מתנגש אחד עם השני. כי מתכנתים הרבה פעמים, אין להם הרבה רגש, כאילו בלי להעליב, כאילו גם אני מתכנת, אבל הרגש הוא לא משהו חזק לפעמים, ומוזיקה אתה צריך להיות רגיש, ולפעמים גם סטלן כזה, וזה, איך זה מסתדר, איך זה מתחיל?
הרגש זה מסביב לכסף בתוכנה, כן.
למשל.
אז כן, אז אני דווקא מאמין ש ככה מאוד חשוב להכניס רגש לכל דבר שאתה עושה, ובעצם, כמו שאתה יודע, אז הסיפור שלי הוא באמת מאוד סובב מסביב לזה, וזה באמת מה שבאתי לדבר עליו. אז אני באמת מקווה שככה דרך הסיפור הזה יהיה אפשר איכשהו להבין איך לקחת את הניסיון הזה שמגיע מהעולם הרגשי המוזיקלי ואיך להשליך אותו באמת לתוכנה שאתה עושה, אבל גם דברים אחרים שאתה עושה, בין אם זה יזמות או כל דבר אחר.
אפילו בישול.
אפילו בישול ואפילו עוד דברים. וכן, אז אני גדלתי בבאר שבע, ובאמת התחלתי לנגן בגיל כלום, בחמש וחצי, ואז באיזה גיל עשר רציתי לנגן נורא סקסופון, ואיכשהו יצא שכל החיים שלי מוזיקה היה חלק אינרנטי בדיוק כמו המחשב. כן, אז גם המחשב היה שם תמיד, ומהקומדור, וזה
משיכה. מה יותר אהבת?
מה יותר, אתה יודע, אני חושב שלא הייתי כל כך שונה מהילדים של היום, חוץ מזה שהייתה לי קצת פחות גישה לטכנולוגיה. כן רציתי לנצל כמה שיותר מהזמן שלי לבלות על הדברים האלה, אז באמת שיחקתי המון, אבל מצאתי את עצמי בגיל בטח 6-7 כותב batch files וכאלה, זאת אומרת, פיתוח תמיד היה איזשהו חלק מהותי מהחיים, ובאמת בתיכון הייתי באיזה מגמה נורא מיוחדת הזה, ואז שילבתי את הדברים האלה באופן יוצא דופן בצבא, והייתי קצין בתותחנים.
מעולה.
כן, ויצאתי החוצה, וכמו הרבה חבר'ה, כאילו, תהיתי מה אני עושה, ואמרתי, תוכנה או מוזיקה או תוכנה או מוזיקה, ופשוט נרשמתי להכל, all over the place, וגם בחול, ובסוף אמרתי, מוזיקה, כן, מוזיקה. וניסיתי להירשם לאיזה בית ספר, בסוף הלכתי לרימון, והייתי חצי שנה ברימון. עכשיו, אני מנגן כבר המון המון זמן, אני כמעט בן 25, כלומר, אני אחרי איזו הפסקה קטנה של הצבא, אבל בסך הכל אני מנגן המון המון שנים, יש לי טכניקה מעולה, אוקיי? אני מנגן, מי שיודע מה זה קולטריין, זה ג'אזיסט על כזה, ואני מנגן אותו מהר וטוב, ואני סוג של מאלתר לילד, ואני סוג של, כאילו, הכל נראה בסדר, והשמיעה שלי פנומנלית, והתיאוריה שלי טובה, והכל כאילו עובד, אבל משהו לא בסדר, ואני יודע שמשהו לא בסדר, ואני רואה חברים שככה שנה תחתיי או משהו כזה, והם כאילו מבחינתי הם מנגנים אותו דבר, ואני לא מבין למה אנשים מתלהבים, אבל הם מקבלים איזושהי גושפנקה שהרמה שלהם גבוהה.
מתי הפעם הראשונה שהבנת שמשהו לא בסדר?
אז אני חושב שזה משהו שהיה איתי ככה מהשלבים האחרונים של התיכון, באיזשהו מקום שאתה מגיע לבגרות, אני חושב שמאוד התחלתי לאהוב מוזיקה בגיל 16, ואז פתאום זה נורא נורא הפריע לי שמשהו לא בסדר, ואני לא מצליח לעלות מה זה הדבר הזה. טוב, זה היה עד כדי כך ככה שאני ברימון, ועבר סמסטר ברימון, והמורה לכלי שלי, אותו אחד שבשבילו שמתי את כל הפיקדון מהצבא, והשקעתי את כל כולי, ואני עושה הכל כדי להשתפר, אומר לי, אלון, תשמע, לפעמים יותר קל להתחיל מההתחלה מאשר תקן משהו. אולי ככה צוצרה.
ואתה ניגנת בעצם על סקסופון, 15 שנה עד אז.
זה היה mind-blowing. בסדר? שאני בא אחרי כל כך הרבה שנים, אני רוצה להיות פרו. אני עוזב הכל, אני הולך להיות מוזיקאי. והבן אדם אומר לי, תתחיל מההתחלה על כלי אחר. לפעמים היקום ככה מתחבר, בסדר? באותו זמן עבדתי בבאר שבע, ונתקלתי ברחוב במורה שהיה המורה בדלת ליד המורה שלי. כלומר, כל השנים הוא לימד את החברים שלי, אני למדתי אצל מורה אחר. הוא אמר לי, שמעתי את הברימון, אולי כאילו תבוא ונראה מה קורה. ואני פותח את הכלי, והוא אומר לי, אלון, אני מכיר אותך מאז שאתה ילד, אז אתה לא תיעלב. אתה מנגן כמו ילד.
ומה זה אומר לנגן כמו ילד? מה...
אז באותה שנייה או שתיים לא הבנתי, אבל אז הוא אמר, אבל תשמע, נראה לי שמה שחסר לך זה מה שאני מלמד את התלמידים שלי בשניים, שלושה שיעורים הראשונים, אולי תבוא לאיזה שניים, שלושה שיעורים. וכמובן שבאתי, זה היה בדיוק במקום. ובשלושה שיעורים הבן אדם תיקן אותי, ושאני אומר תיקן אותי, זה בסוף השלושה שיעורים האלה, אני השתנה לי הטעם המוזיקלי, 80% ממה שמעתי לא הייתי מסוגל לשמוע יותר, התחלתי לנגן דברים הרבה הרבה יותר פשוטים, פתאום תפסתי באיזה רמה אני באמת, אבל ככה כדי באמת לתת איזשהו משהו מהדבר הזה, ולא סתם לדבר בנפנופי ידיים, אני אגיד שני דברים. אחד, אז דרך כלים פרקטיים הוא מין חיבר לי את האזורים של השפה במוח עם האזורים שמייצרים טכניקה.
אני אצפר רגע על השיעור הראשון שהיה לכם ביחד. זה מעניין. כאילו, לאו דווקא הסוף.
אז יהיה קשה להיכנס לסיפור בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל בוא אני אגיד שבאופן כללי, באמת שאם היה לי את הפסנתר זה היה קצת יותר קל, באופן כללי, הוא לימד אותי שמשפטים מוזיקליים הם באים ממשפטים מילוליים, שיש להם איזושהי כוונה מילולית, אמיתית, שהם נמצאים בקונטקסט מסוים. זאת אומרת, אם יש לך איזה משפט מוזיקלי שאומר, תן לי מים, והוא נשמע מין אז תן לי מים הזה במצב שאתה מיובש במדבר אחרי ימים ואתה מגיע לזה אוהל וזה מישהו, אז תן לי מים שלך יהיה מאוד שונה ממישהו שמצווה על מישהו תן לי מים, וזו אותה טונליות, אבל הכוונה היא מאוד 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 שונה. זה נשמע כמעט קטן, אבל שעובדים על זה ועובדים על זה, פתאום, אתה יודע, רואים ג'אזיסטים ששמים אותם בתוך FMRI.
מה זה FMRI?
FMRI, מין מכשור של
דימוי
מוחי מגנטי. זה הדרך הכי מתקדמת שלנו היום לראות פולסים במוח, פולסים חשמליים. אז רואים שבאמת האזורים שמופעלים אצל נגני ג'אז מתקדמים, זה האזורים שקשורים לשפה ולדיבור השוטף, ולא האזורים שקשורים בזיכרון או באיזושהי עבודה טכנית. זאת אומרת, זה הסייד. באמת מה שעובד שם, הם מתייחסים למוזיקה ממש כמו שפה, וזה בעצם מה שאותו מורה נתן לי. וככה, אם כדי לסכם את זה, אז בעצם מה שהוא נתן לי זה את היכולת להטביע מין כוונה רגשית בכל פיפס שיוצא לי מהכלי נגינה, אבל על הדרך קיבלתי איזה סופר פאוור, שאני יכול להקרין את הכוונה הרגשית שלי על מישהו אחר. עכשיו, ואז זה אומר שאנשים באמת יכולים להתרגש ממה שאני עושה, אם אני מדבר בתחרות, אז אנשים מהדהדים על הרגש הזה, וגם אבל יש איזושהי תופעה שיוצאת מזה, שברגע שנכנסים למשהו כל כך רגשית, נוצרת מין מוטיבציה פנימית לעשות אותו. כלומר, אם אתה נורא מתרגש מזה שהקהל ייהנה, אז פתאום המוח שלך יעזור לך למצוא דרכים, לגרום לקהל ליהנות. בבקשה.
אוקיי, אבל אתה כאילו יודע עכשיו, 15-20 שנה למדת, אתה יודע, קורדים, לנגן, שירים מלאים, זוכר בעל פה. אני יכול להגיד לך שאני כמישהו שמנסה לנגן כבר שנים, וכל פעם מצליח, לא מצליח, חוזר אחורה, לפעמים אני מגיע לתחושה של רגש, ורק מלדעת הקורדים. אחרי 15-20 שנה אתה לא יודע להביא רגש? צריך עוד משהו כדי ללמוד את זה? מה ההבדל פה בעצם?
אני אגיד לך, אני חושב שהרבה אנשים מגיעים לאיזשהו מקום באופן אינטואיטיבי, שהרבה פעמים מגיע ליד זה. כלומר, אתה מכיר את זה שלפעמים יוצא לך מאוד מאוד טוב, אנשים מגיבים ולפעמים לא. כאן, בעצם קיבלתי מין מראה שאני יכול לבוא ולמדוד את עצמי כל הזמן, שאני לא צריך את המורה, שאני יכול, הרמה המוזיקלית שאני יכול להגיע לה, היא as far as my imagination, ואז באמת, כמה מוזיקה אתה שומע, כמה אתה פתוח למוזיקה, זה פתאום נהיה החלק החשוב, ופחות כמה אתה מנגן וכמה אתה עובד על הכלי.
אז אתה בעצם אומר פה, אלון, שבזמן שאני מנגן, זה נחמד שאני יודע אקורדים, וזה נשמע גבוה, זה חלש, זה ככה. אני צריך לחשוב על אולי למי אני מנגן. צריך לחשוב על רגש של ילד שהולך על החוף, או מישהו עם אהובתו.
אני יכול להגיד לך שהמון, המון, המון נגנים, בעיקר בעולם הג'אז והווירטואוזים, מאוד מתעסקים במה לעשות, ולא בלמה לעשות, ולא ב... כמה הדבר הזה, זאת אומרת, עם תו אחד אפשר הרבה יותר לעשות משהו משמעותי מאשר עם המון 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 תווים ביחד.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
חדשנות טכנולוגית בענף הבנייה. פינה בחסות אוטודסק, המובילה העולמית בפיתוח תוכנות וכלים לתעשיית העיצוב, בנייה, מדיה, רכב ועוד, המגייסת אנשי פיתוח, ניהול ועיצוב במגוון תחומים. מה קורה כשלוקחים קבוצה של אנשי הייטק, שולפים אותם מהמשרד שלהם בקומה ה-16 מעל סדרות רוטשילד, ושולחים אותם לביקור באתר בנייה?
אנחנו היינו באתר בנייה במיטאון, TLV, שזה ממוקם ליד עזריאלי, מגדלים גבוהים.
זהו עמרי אהרון, ראש צוות פיתוח של BIM 360, תוכנת ניהול פרויקטים בתחום הבנייה.
עלינו לקומה 40, יש מעלית מאוד מאוד מפחידה שעולה בצד, מחוץ לבניין.
מה זה מעלית מפחידה, זאת אומרת?
היא עולה שם מאוד לאט, היא מחוץ לבניין, מרגיש מאוד רעוע, ואנשים שם קצת פחדו לעלות על זה וחטפו פחד גבעי מיסטרי.
טוב, ככה זה, אתה מביא מפתחי הייטק לאתר בנייה, שוק תרבותי. אבל אפרופו שוק תרבותי, אז אתם מגיעים לאתר בנייה, אז מה אתם רואים שם? מה ראית שם שהפתיע אותך?
דבר אחד שהוא מאוד מאוד בולט זה כשאתה נכנס לאיזשהו חדר באיזושהי דירה ואתה פשוט רואה דף מאוד מאוד גדול עם הסרטוט של הקומה, של הדירה, של החדר. וזה בעצם בשבילנו עבור כאנשי הייטק זה נראה דבר מאוד 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 מוזר. כלומר, הדף הזה משוכפל עכשיו בכל חדר, בכל דירה, בקומה, בכל הקומות עכשיו, ואם יש איזשהו שינוי, עכשיו הדבר הזה צריך להיות מודפס. מועבר לכולם, כולל גם למפקחים שלא נמצאים באתר בנייה ויושבים במשרד שלהם, כדי שכולם בעצם ידברו באותה שפה, יש עניין של גרסאות. אם אנחנו לא מדברים באותה גרסה, אז כבר יש איזושהי קצר בתקשורת ואני יכול להוביל לעוד בעיות. אז כבר לראות את הדבר הזה, זה היה שוק בשבילנו.
התיאור הזה מדגים עד כמה אז הצורך בחדשנות טכנולוגית בענף הבנייה, שחלק מהפרקטיקות המקובלות בו מיושנות עד כדי גיחוך למי שמכיר את עולם הטכנולוגיה המודרני. בים 360, שמפותחת באוטודסק ישראל, מאפשרת לכל בעלי התפקידים בפרויקט בנייה, מהאדריכלים דרך מפקחי הבנייה ועד הפועלים בשטח, לעבוד בסינכרון מלא כדי לייעל את העבודה ולמנוע תקלות.
למשל, עבור הפועל בניין שצריך להיכנס ולהעביר איזשהו צ'קליסט של איכות על המוצר שנבנה, על הדירה או על הקומה, ובעצם אנחנו מתפקידנו לעשות user research ולבנות את הכלי הכי הכי נוח, אפילו ברמת המינימום קליקים שהוא צריך לעשות, שזה יהיה מאוד מאוד פשוט בעין, כדי להנגיש לו את הטכנולוגיה הזאת, כדי לספק את התקשורת הזאת אחרת, פשוט לא יהיה תקשורת בין הגורמים השונים, ואנחנו פשוט לא נצליח.
רוצים להיות חלק ממהפכה ולעשות שינוי אמיתי בעולם הבנייה? בואו לאוטודסק. מפתחי אנדרואיד, iOS, פרונט-אנד ובק-אנד, גרפיקה תלת-ממדית, ניהול מוצר, UX ו-QA, מוזמנים לבקר ב-autodesk.tlv.com ולשלוח את קורות החיים שלכם. באוטודסק ישראל שמים דגש על סביבת עבודה כיפית ונעימה, וגם על פיתוח אישי של כל העובדים. מהשתתפות בכנסים בארץ ובחול, אירוח מיטאפים והקטונים, ועד התנסות בטכנולוגיות החדשות ביותר. autodesk.tlv.com
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
אני חייב לציין, אני גם מגיע מהעולם של מוזיקה, וזה באמת תובנה מאוד מעניינת, ושאני חושב שאני אקח איתי ונסה. אבל מאוד מעניין אותי בעצם איך זה מתקשר לעולם של תוכנה. באמת, כמו שחן שאל בתחילת הפרק, אז זה, מה הקשר בעצם?
הנקודה כאן היא בכמה שלבים. אז פעם אחת, המקום הזה של להתחבר לכוונה של מה שאתה עושה, ולא למה שאתה עושה עצמו, מוציא אותך מהמקום של המתכנת ולוקח אותך לזווית של הלקוח. אתה כל הזמן בצד לקוח, אתה כל הזמן מסתכן משם. אגב, זה גם, תשאל מפתחים, זה אולי הדבר שמפריד הכי הרבה בין מפתח סיניור למפתח ג'וניור, זה היכול שלו להבין את כל המכלול. כי בסוף אנחנו עובדים עם כל מיני אאוטסורסינג, ואנחנו יודעים, זה בסוף, יש מקומות שאנחנו עובדים איתם, ואתה צריך לרדת לפרטי פרטים, ובסוף רק העבודה הזאת לוקחת יותר מלפתח את זה בעצמו. אנחנו המפתחים שאנחנו רוצים לעבוד איתם, זה אנשים כאלה שיש להם את הראייה הרחבה הזאת. והדרך היחידה להגיע לראייה הרחבה הזאת, היא לעבוד מהמקום, מהצד השני. וזה חלק מהעניין.
אוקיי, האמת שיש לי סיפור אישי קצת שקשור לנקודה הזאת, היא נקודה מאוד מעניינת. אנחנו בסטארט-אפ שלנו נותנים איזשהו שירות לאנשים שמגיעים לבתי מלון, ואני באמת יושב מול הקוד כל יום, ככה מי שמכיר, מאוד לוגי, ספרות וטקסט. ובעצם אנחנו כל פעם פיתחנו איזשהו פיצ'ר ואמרנו אוקיי בוא נוסיף עוד איזה משהו שיהיה להם טוב ובשעה מסוים הבנו שזה לא מספיק בעצם חסר פה עוד איזה משהו וזה מתחבר באמת לרגש ולכוונה ובעצם אנחנו התחלנו באמת לחשוב רגע אחד להתחבר לבן אדם שהגיע עכשיו לבית מלון והוא מאוד עייף והוא רק ככה אחרי טיסה ארוכה, ובאמת לנסח נכון לפעמים את הדברים הקטנים, מה להציג לו, מה הוא מרגיש, לחשוב מה הוא מרגיש, ומשם לכתוב את התוכנה שלנו.
אני אגיד לך עוד דבר אחד גם על זה, יש משהו בזה שאתה עובד ככה, שמייצר מוטיבציה לכמה כיוונים. זה גם מייצר אצלך מוטיבציה פנימית לטובת הדבר, בעצם זה שאתה כל כך מתכוון, באים לך רעיונות חדשים, אתה רוצה למצוא עוד דברים, ומצד שני, זה מייצר מוטיבציה אצל העובדים שלך, אצל הקולגות שלך, אצל כל האנשים סביבך, זאת אומרת, הדבר הזה זה מעודד עבודה, אתה יודע, ג'רי סיינפלד, הוא כבר בן 65 בערך, הוא נראה בן 50, בסדר? ושואלים אותו למה? אז הוא אומר, לא עבדתי יום בחיים שלי. ויודעים שהוא עבד עד 4-5 בבוקר, עם לרי סנדרס שם בחדר. זאת אומרת, עם לרי דיוויד, סליחה. כלומר, הוא עבד מאוד מאוד קשה, אבל בחוויה שלו, זה לא היה עבודה בכלל, כי הוא היה כל כך מחובר לתוצר הסופי הזה שהוא רצה לקבל.
ואני אתן פה איזו דוגמה סתם, כאילו, עשינו הרבה שיחות עם אלון ככה לפני, שאלנו הרבה על הנושא, וראיתי ככה שיש פה כמה מתכנתים בקהל, וגם לא מתכנתים, אני אנסה לחבר את זה. בעצם כמתכנת, אלפיים כותב קוד. אתה אומר, טוב, הוא צריך לעבוד, אפשר לעשות לו טסטים. החלק הזה מראה משהו כזה למשתמש. החלק הזה לוחצים פה, הוא שומר משהו לדאטאבייס. נשמע נורא משעמם. אבל לפעמים שאתה מבין באמת, כמו שעמית ואלון אומרים פה, מי הלקוח, ואתה מדמיין מה הוא יעשה עם זה, ואיך הוא ישתמש, ואיך זה יהיה לו נוח, אז למרות שאתה מתכנת, זה יחבר אותך הרבה יותר למוצר. בואו ניקח את זה למי שלא מהתחום, מי פה מבשל, אפילו חביתה, גם סבבה. אז בעצם שאתם עושים עכשיו ארוחה, אפילו ארוחת שישי נגיד, לחברים או משהו כזה, אני יכול עכשיו לעשות, לא יודע, חריימה למשל, או פשטידה, ולהגיד, טוב, זה המרכיבים, כמו אלה האקורדים, או זה הקוד, אני עכשיו יוצר פשטידה חריימה לפי המתכון, או להגיד, החבר'ה שאני אזמין עכשיו, הם ירגישו את החריף ברמה כזאת, והם ייהנו מזה ככה, והם אחרי זה ירגישו הרגשה כזאת של בואו נדבר קצת ונשב בכיף על הספה, ושבא להם קפה, וככה וככה, וכל החשיבה הזאת בזמן העשייה והביצוע, על התוצר הסופי, מי ישתמש בו ומה הוא יעשה, מחברת אתכם יותר לעשייה ועוזרת לכם גם יותר, אם צריך להישאר עד 4 בבוקר, בלי לסבול, או לעבוד עם אנשים מסוימים. חיים זה עוזר קצת ההסבר הזה.
אני אתן אולי מדוגמת הסטנדאפיסטים, אז אמרנו ג'רי סיינפלד, גם קריס רוק, אתה יודע, יש לו קטע שלם על job versus career, שבג'וב אתה כאילו מסתכל על השעון ומשחק משחקים של יאללה שיעבור כבר הזמן, ובקרייר אין לך זמן. אז, אבל בעיניי ההבדל הוא באמת איפה אתה נמצא. זאת אומרת, אתה יכול ללכת לעבוד איפשהו כשכיר, אבל אם אתה מחובר לדבר הזה ואתה מרגיש שאתה משנה משהו ואתה מרגיש משמעותי ואתה מבין מה החשיבות ואיך אתה בא לידי ביטוי ואיך זה משפיע, זה הכל.
תרשה לי לעצור אותך, אלון, באמת נושא מאוד מעניין, אבל אני רוצה לשמוע גם קצת על הסטארט-אפ שלך, קומפוז, שאני יודע שגם משלב את התחומים האלה של מוזיקה ותוכנה.
אלון מעולה.
כן. טוב, אז כן, אז נראה לי שיש איזה וידאו ש...
אתה רוצה שנתחיל בוידאו או שנספר?
כן, נראה לי שירוץ תוך כדי ככה. אז קומפוז... אנחנו יצרנו את קומפוז כדי לאפשר ל... לחבר את כולם לעולם המוזיקה, בעצם לעשות כל אחד למוזיקאי. הטכנולוגיה שפיתחנו מאפשרת אינטראקציה סופר קלה עם תווים, על גבי מסכי מגע, בין אם זה לקרוא, לכתוב ולערוך. כאן אתם רואים את המוצר הראשון שלנו, שנמצא בחנות, שנקרא Lead Sheets. הוא כרגע זמין ל-iOS, ואנחנו בדרך לפתח מוצר שילמד את כולם את שפת המוזיקה בקלות, גם ללא כלי נגינה, וככה זה רגע מאוד מאוד מרגש. כאן על המסך אפשר לראות שנוספו תווים וככה הזזות ועריכות ועכשיו עורכים אקורדים, כמובן שומעים את הכל תוך כדי, ואפילו תוכלו לראות כאן איזשהו פיצ'ר חדש שעדיין לא יצא. כן, אז כמובן זה מנגן ברקע.
שתבינו, אני נגנבתי מזה שאלון הדגים לנו, זה על אייפד ועל טלפון וכאלה, אפשר אחר כך להגיד, טוב, מה שעכשיו ציירתי, כמו גוגל דוק הזה, ציירתי את האקורדים, עכשיו אני כאילו ישנה את זה לחצוצרה, עכשיו פסנתר, עכשיו ביחד, ככה בכמה לחיצות, בלי להבין מוזיקה.
וזו כמובן ממש תחילת הדרך. אז הנה, מה שאתם רואים עכשיו על המסך זה מין פיצ'ר, פעם ראשונה שיש כזה דבר בעולם, זה בעצם ספל צ'קר לתווים. בשיטה הייחודית שלנו אפשר לעשות טעויות בזמן שאתה כותב, ואז בעצם התוכנה, ממש כמו בעורך טקסט, מראה לך שעשית טעות, וגם ממש מסבירה לך שיש לך too many notes, אז מה אתה יכול לעשות, אתה יכול להוסיף תווה או להקטין תו וכו'. זה ממש, זה מהפכני בהקשר הזה של חינוך מוזיקלי, זה מין תוכנה שתוך כדי שאתה משחק עם המוזיקה, היא מלמדת אותך מה לא בסדר, ושם פנימה יש עוד הרבה מה לאן ללכת. אנחנו חברה בשלב סיד ומחפשים גיוס, אז קדימה, בואו.
אני לא בטוח שפה יש את המשקיעים.
בכל זאת, אבל אתה יודע, כדאי להגיד.
תמיד שווה לנסות.
נשאל אותך ככה על האנשים שבצוות שלך. דיברת הרבה על סוג אנשים שצריך להתחבר, צריך כוונה, צריך זה, אבל אתה באמת עומד מאחורי זה? החבר'ה שאתה מעסיק בחברה הם כאלה? איך אתה מוצא אותם?
אני יכול להגיד לך שאני היום, מאז אותו שיעור עם אותו מורה בסיפור, אגב, ששינה אותי, אז השיעור נגמר בזה שהוא אמר לי, תשמע, נראה לי שעדיף שלא תמשיך עם בית ספר למוזיקה, כי זה חסר טעם, יש לך את זה כבר. אולי תמצא להקה. וממש שבוע אחרי מצאתי להקה, ועד היום אנחנו מנגנים ביחד. אז בסוף, ללהקה הזאת, את הנשפנים שהבאתי, אגב, שניים מהנשפנים שהבאתי, הבאתי אותם בלי לשמוע אותם בכלל. כי רק משיחה על מוזיקה, מהבנה של איך הם תופסים מוזיקה, היה לי ברור שהם האנשים הנכונים. זה אותו דבר לגבי החבר'ה בחברה. כלומר, כולם או מוזיקאים או חבר'ה שמאוד רוצים להיות מוזיקאים ותמיד רצו ולא מצאו את הדרך או את הדרך לשלב את זה בתוך החיים שלהם. וכולם חבר'ה כאלה שמבינים את זה מאיזשהו מקום רוחני יותר או מחפשים להבין אותו לך.
כן, כלומר, אם מתכנת נגיד בעל החברה שלך, סתם לא רק, אם כבר מדברים על תוכנה, אתה אומר, וואלה, סבבה, הוא לא חייב להיות מקצועי עכשיו בקטע של 10 שנים, יכול להיות שיש לו 5 או 3, אבל אני רואה עליו משהו, אני רואה שהוא התקדם הרבה יותר מהר מאחרים, כי הוא מבין משהו שהם לא מבינים עדיין.
כן, אני חושב שכל מי שהיה ראש צוות בחייו, מכיר את ההרגשה הזאת שאתה מדבר עם בן אדם דקה, ואתה יודע, אתה יודע שהוא בן אדם אחראי, אתה יודע, מה זה הדבר הזה? מה זה האחריות הזאת? מה זה הדבר הזה שאנחנו מזהים בבן אדם שהוא סופר איכותי? אני טוען שזה אמפתיה. בסדר? אני טוען שזה היכולת שלו להבין את הצד השני. ורגע שאנחנו קולטים את זה, אנחנו קולטים שהבן אדם מבין אותנו, הוא מרגיש אותנו, הוא יוכל להתחבר למשימה, הכל יעבוד. ובעיניי זה אותו דבר, העיקר הכוונה.
מעולה. שזה בעצם חלק מהנושא של הפרק פה, הכוונה בתכנות, במוזיקה. עמית, יש לך משהו ככה להוסיף?
אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל לסכם אולי קצת מה למדנו פה מהפרק, היו פה כמה דברים מאוד מעניינים. אז אולי אני אתחיל, אז באמת אני חושב שמהצד שלי זה מאוד חידד לי את העניין הזה, שבעצם מה שחשוב זה באמת להתחבר, גם כשאתה כותב קוד, זה יכול להיות בעצם בכל סוג של יצירה, להסתכל תמיד על מי שנמצא מאחורה, מי שהולך להשתמש בזה, להתחבר לרגש שלו, להתחבר למשהו יחוש באותו הרגע, ואיך תגרום לו ככה לאיזשהו בוסט, משהו שירים אותו. מה איתך חן? מה אתה למדת?
אני מאוד מסכים איתך, כאילו גם סיכמתי באמצע את הדוגמה הזאת של הבישול, שאיכשהו, לא יודע, אותי אישית היא מאוד מאוד מחברת לקטע הזה של כאילו ההבנה של הקטע הטכני גם, של לחשוב מה אנשים יקבלו, איך הם הרגישו אחר כך, זה נורא קל לי לבוא משם, וככה לפני שאנחנו מסיימים, ככה נתנו לנו פה סימן, הייתי רוצה לתת זמן לאיזה בזרימה של למה הקהל, ככה אם בא לך, בזרימה לגמרי. כן. איך קוראים לך?
אלי.
נעים מאוד.
אולי אתם יכולים לספר את הכבוד שלכם מהניסיון של האזנה למוזיקה בתוך פדיה.
אוקיי, האמת שאני יכול אולי לתת פה במילה. אני מכור למוזיקה באמת תוך כדי, אני יודע שיש אנשים שזה משגע אותם. למוזיקות מסוימות, אני מאוד אוהב מוזיקה שהיא כזה צ'יל אאוט, צ'יל הופ ודברים בסגנון הזה. זה מאוד מפקס אותי, אני חושב שזה משהו מאוד אישי. מה אתם חושבים?
אני יכול להגיד לכם שזה באמת תלוי, תלוי במצב רוח. לפעמים אתה כותב קוד שאתה כזה, נגיד CSS ככה בפרונט-אנד, קוד כזה ברגוע. אתה כותב עכשיו איזה משהו יותר בסרבר, בא לך קוד יותר רוק או משהו אחר, זה תלוי בבן אדם. שמעתי שמועות שיש הרבה מתכנתים ששומעים עדן בן זקן וזה בא להם טוב. שמעתי מחברים.
אני יכול להגיד לך ש... אני לא מסוגל לשמוע מוזיקה מדברת כזאת, ג'אז או מישהו שמאלתר איזה משהו ומנסה להעביר לי איזשהו מסר, אני בדרך כלל אקשיב לו וזה יסיח אותי לגמרי. אז אם אני שומע מוזיקה, אני שומע איזה דראם אנד בייס, אז זה משהו כזה שאני לאו דווקא הייתי שומע ביום יום שלי, אבל פשוט יהיה שם ולא יפרה.
תודה רבה.
טוב, תודה רבה. אלון, תודה. מי תודה? היה כיף, תודה לכם.
שלום, ברוכים הבאים לפינה הקבועה של Wix Engineering. אתם כבר מכירים, אם הזנתם לפרקים הקודמים, את Wix Engineering, המנוע, או יותר נכון, האנשים שמאחורי Wix, פלטפורמת בניית האתרים המוכרת והפופולרית. אם תנסו, או כבר ניסיתם לבנות אתר ב-Wix, ראיתם כמה הפעולה הזו פשוטה, עד כמה התוצאה היא מהממת, אז זו בעצם העדות הטובה ביותר על המורכבות ההנדסית העמוקה מאחורי הקלעים. ובפינה הזו אנחנו מציגים זוויות שונות ותובנות שונות מאחורי עולם הפיתוח האינטנסיבי של Wix, יחד עם אנשי הפיתוח של Wix Engineering. נדבר על קוד פתוח, על התרבות של המפתחים, על Wix Code, על אתגרי הפיתוח וכדומה. והיום אנחנו מארחים את עודד קגן, ראש צוות ב-Wix. אהלן עודד.
היי רן.
מה העניינים?
בסדר גמור.
ספר קצת על עצמך.
אז אני עכשיו בעצם ראש צוות ב-Wix, בקבוצה בשם OS, שאחראית על לחשוף את המגוון כלים הרחב שקיימים ב-Wix למשתמשים. הצטרפתי לפני כשנתיים לצוות, בעצם לעבוד על מוצר ופרויקט חדש בשם Business Manager.
חשוב לומר, אתה לא Business Manager במובן של תפקיד, אלא המוצר שאתה עובד עליו נקרא ה-Business Manager. מה מדובר?
בגדול, כשאתה, בעצם אחרי שמשתמש יוצר אתר, הוא יכול להתקין כל מיני אפליקציות על האתר, ולכל אפליקציה כזאת יכול להיות בעצם דשבורד בק אופיס, שבו אפשר לנהל כל מיני דברים על האתר.
מה זה אפליקציה למשל? איזה דוגמה לאפליקציה שאנחנו משתמשים בה?
אז לצורך העניין, האם משתמש יכול להתקין אפליקציית אי-קומרס, שבעצם מוסיפה לאתר שלו יכולות אי-קומרס, הוא יוכל להיכנס בעצם לבק אופיס של האי-קומרס, לראות הזמנות קיימות, לערוך ולהוסיף מוצרים קיימים, דברים כאלה.
זאת אומרת, אם אני מקביל את זה לדברים אחרים שאולי המאזינים שלנו מכירים, זה יכול להיות כמו מודולים, פלאגין, מודולס כאלה, כמו אולי פלאגינים של וורדפרס, למשל. מה היה הפתרון הקודם בעצם ליצירת אפליקציות כאלה, Web Applications כאלה, בדור הקודם?
אז בעצם בדור הקודם השתמשנו במוצר שהיה בעצם, הוא היה טוען כל אפליקציה כזאת ב-iFrame, והיה בזה גם חסרונות UX, שבעצם לכל מוצר כזה הייתה חוויה שלו, ולא הייתה חוויה אחידה של Wix בכל האפליקציות.
אז אני אעצור אותך שנייה, תן לנו מילה על iFrame. מה זה iFrame לטובת המאזינים שלנו, שהם קצת פחות מנוסים בעולם ה-Front-End Development?
iFrame בעצם נותן לך בתוך האתר, להריץ אולי אתר אחר, שאתה פחות סומך עליו, והוא רץ בבידוד מוחלט, בסנדבוקס שהוא סקיורד.
זאת אומרת, זה מנגנון הבטחה של הדפדפן, לדעת שאתה מסוגל להריץ קוד בתוך תף, שלא עכשיו בורח מעבר לגבולות שלו, ויוצר את הבעיה, בעיות המוכרות שאנחנו מכירים, בעיות הבטחת מידע. אז המנגנון של אותן Web Applications, אתה אומר שבגלל שכל אחת מהן השתמשה ב-iFrame של עצמה, גם היה חוסר אחידות מבחינת חוויית המשתמש? איך זה בא לידי ביטוי?
לצורך העניין, לכל אפליקציה כזאת מימשה סיידבר משל עצמה, משל נביגציה, כל אחד היה נראה קצת אחרת, היו כל מיני הגדרות שהיו חוזרות על עצמם, כל מיני נגיד הגדרות של האתר, שהיו חוזרות על עצמם שוב ושוב בכל אפליקציה.
זאת אומרת, ממש חוויית המשתמש פה, כל פלאגין שהכנסת היה עכשיו מכניס כאוס בצורה של השימושיות של האתר, אני מבין.
נכון.
איזה עוד חסרונות?
החסרונות של האייפרים עצמם מבחינה יותר טכנית, זה שא' זה גורם לעלייה בעצם של האפליקציה להיות יותר איטית, כי קודם עולה האתר שטוען את האייפרים, רק אחרי שהוא עולה הוא מתחיל לטעון את האייפרים. ומעבר זה, זה גרם לזה שאינטגרציות בין אפליקציות היו מאוד קשות. כי בעצם, בגלל שכל אפליקציה הייתה יושבת בתוך האייפרים, הם לא יכולים לתקשר החוצה, לא יכולים לתקשר אפליקציות אחרות, זה דרש או dedicated APIs מהאפליקציה הראשית, או בעצם להשתמש ב-local storage ולעשות כל מיני דברים כאלה מאוד כואבים.
אז בשביל זה בעצם פיתחתם מוצר, או כן, אפשר להגיד מוצר בעצם, שנקרא Business Manager. Mm-hmm. בוא נדבר קצת על Business Manager, מה זה אומר?
אז Business Manager הוא באמת הדשבורד הזה, שתיארנו קודם. מה שמיוחד בו זה שקיבלנו שתי החלטות. א', לא להשתמש ב-iFrames לאפליקציות שמפותחות בתוך Wix, והדבר השני זה כחלק בעצם מזה שוויקס החליטה לאמץ את React, זה באמת לכתוב את ה-Business Manager ב-React ולא באנגולר. אז אפליקציות ישנות היו באנגולר, אפליקציות חדשות נכתבו ב-React.
אז יש לך עכשיו בעצם אקוסיסטם שמורכב משתי טכנולוגיות.
נכון.
אז זה היה חלק ממה שהייתם צריכים לתפור לתוך ביזנס מנג'ר?
כן, זה היה בעצם אחד האתגרים הגדולים, איך אתה לוקח את כל האפליקציות האלה, שחלקם כבר לא רוצים בכלל להשקיע בהם זמן, וגם לא, אין מפתחים כבר שמכירים אותם, איך אתה בעצם מכניס אותם במינימום מאמץ לתוך הביזנס מנג'ר, שכתוב ב-React.
אז הנה, כבר יש טכנולוגיה שעושה לך חיים פשוטים, לא צריך להתחיל לעשות עכשיו שדרוגים של כל מיני אפליקציות ישנות. לפני שנמשיך, אני חייב רק לומר מילה, שבעצם אותה המעטפת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, אותו ביזנס מנג'ר, בעצם גם זמין לכם המאזינים כספריית קוד פתוח, נכון? איך זה נקרא בעולם הפתוח?
React Module Container.
אוקיי, וזה בגיט-האב.
כן.
אוקיי. חפשו React Module Container, עם הבעיות שבעצם עודד מתאר עכשיו, בוא נגיד מהדהדות עם הבעיות שלכם, יכול להיות שזה המודול שאתם חיפשתם, וויקס מעמידה, וויקס אינג'ינרינג מעמידה לשירותכם. אז אמרנו, תכונה אחת טובה של ביזנס מנג'ר, זה שאפשר להריץ עליו גם אפליקציות של React, גם Angular, ואין בעיה. מגניב. מה עוד?
עוד דבר שנתקלנו בו, שבעצם כשהורדנו את האייפרמים, אז כביכול הכל נהיה אפליקציה אחת גדולה, שזה יכול בעצם להשפיע על הזמן עלייה, ורצינו שהזמן עלייה יישאר מאוד קצר ומהיר, בייחוד עם זה שאנחנו ממשיכים להוסיף עוד ועוד אפליקציות כל הזמן. זה בעצם עוד אתגר שנתקלנו בו. והדבר השני שרצינו לעשות זה שאינטגרציות בין כל האפליקציות האלה יהיו מאוד קלות, ולא יערבו בעצם, לא יצטרכו עזרה מהאפליקציה שלנו, מה-host application.
זאת אומרת ששתי אפליקציות נפרדות באותו האתר, באותו הפייג', יוכלו לדבר אחת עם השנייה, בלי עכשיו לערבב עוד את הפרימורק מלמעלה באיזושהי צורה.
נכון.
תספר קצת על תהליך הפיתוח של הביזנס מנג'ר. זאת אומרת, פה בעיה הנדסית לא פשוטה. זאת אומרת, גם תמיכה לאחור, גם בעצם את היכולת לגדול כל הזמן. איך ניגשתם לאתגר הזה?
באיזשהו שלב עשינו בליץ בתוך החברה, שהכנסנו את כל האפליקציות הקיימות פנימה.
בליץ? מה הכוונה בליץ? הפצצתם את המטה שלה סתם, לא. מה הכוונה בליץ?
זה אומר שלקחנו אבן הרבה מפתחים, נציגות מכל צוות, ישבנו בחדר אחד גדול למשך תקופה, ועד שזה נגמר.
כן, לא, אף אחד לא יוצא. פיצות וקולות ובירות.
כן.
איך פתרנו דרך אגב את הנושא הזה של אמרת, עכשיו כל האפליקציות עולות ביחד באותו הדף, זה לא אייפרים, זה לא אייפרים נפרדים, זה יכול לקחת, אמרת, הרבה זמן. איך פתרתם את זה?
ה-React Model Container מאפשר לנו לשבור את האפליקציה הכי גדולה להרבה תתי אפליקציות, והצורה שבה עושים זה שכותבים סוג של ראפר לאפליקציה. הראפר בעצם גורם לזה שרק שצריך את האפליקציה, הוא יוריד את הקבצים הרלוונטיים אליה, וככה בעצם הזמן העלייה של המערכת הוא מאוד קצר, כי אנחנו טוענים lazily רק שצריך, רק שצריך בעצם לטעון אפליקציה, אנחנו טוענים את הקבצים שלה.
אלגנטי ביותר. אוקיי, אז אם זה מעניין אתכם, עם סוג הבעיות שתיאר לנו עודד, וגם בעיות שאתם מתמודדים, יכול להיות שהמערכת הזאת שפיתחה וויקס, תעזור גם לכן, אז אתם מוזמנים לקפוץ לגיט-האב ולחפש שם את React Module Container, וכמובן לתרום לקוד, ואני בטוח שהחבר'ה של וויקס מאוד מאוד ישמחו לעזור לכם. אז עודד, תודה רבה. אנחנו ניפגש בפרק הבא לעוד שיחה קצרה על עולם הפיתוח של וויקס, עם המון נושאים מרתקים נוספים. בנוסף, אם אתם מעוניינים גם כן לקחת חלק בקהילה של וויקס אנג'ינירינג, אתם מוזמנים למיטאפים ואירועים שהחברה מקיימת, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת המיטאפ של וויקס אנג'ינירינג, שכבר מונה למעלה מ-8,600 מפתחים, פשוט חפשו וויקס את meetups.com, או בקרו באתר של וויקס אנג'ינירינג, בכתובת wix.engineering. בנוסף, ממש בשבוע הבא, מאז שהפרק הזה יוצא לאור, ממש בתוך כמה ימים, אין לכם הרבה זמן, כנס מפתחי הסקאלה בישראל, סקלפיניו 2018, מתקיים בשני ביולי, יום שני הקרוב, הפרק הזה עולה ביום חמישי, יש לכם אולי 4-5 ימים, באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, עם הרבה הרבה הרצאות ואורחים מחוץ לארץ, ואתם מוזמנים לעיין באג'נדה מלאה, סקלפיניו 2018.com. תודה רבה לעודד קגן.
תודה רבה.
תודה רבה לכם המאזינים, אנחנו נשתמע בפינה הבאה. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.